כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
סוף השבוע הגיע, סוף סוף, והנה, עכשיו לפניכם המיטב מתוך התוכנית גם כן תרבות המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. תהנו בסוף שבוע נעים.
גם כן תרבות.
אז זהו, זה סופי. גמר תחרות האירוויזיון 2019 התקיים ב-18 במאי בעיר תל אביב יפו. כן, אז איך הצליחה העיר שאינה נרדמת לגנוב את הבכורה מבירתנו הנצחית? מה מתוכנן לנו שם? נמצא איתנו איתן שוורץ, מנכ"ל עיר עולם ותיירות בעיריית תל אביב יפו. שלום איתן, תודה שאתה איתנו.
תודה רבה, בוקר טוב, וכל הכבוד שאתה מזכיר את הוורה בתוכנית, יש דברים יותר חשובים גם מהאירוויזיון, ומכניס הכל לפרופורציות.
אז איך גנבתם את זה לירושלים?
אני רוצה להסביר את התהליך, הייתה פנייה של איגוד השידור האירופי לכאן, תאגיד השידור בארץ, שהוציא פנייה לערים שונות, היה ביד, מכרז מאוד מאוד מסודר ומאוד מאוד נוקשה, שבו היה צריך לעמוד, כמה ערים ניגשו, אחר כך הגיעו שתיים לקו הגמר, אנחנו לא מכירים את ההצעה של ירושלים, מהיכרותי עם הקולגות שלי בירושלים, הם הגישו הצעה פנטסטית, אבל בסופו של דבר ההצעה של תל אביב נבחרה כמתאימה ביותר לאירוח האירוויזיון.
למרות שההיכל שאתם מציעים לארח בו את האירוויזיון, הוא היכל קטן יותר ממה שהירושלמים הציעו.
נכון, להבנתנו ההיכל שהירושלמים הציעו יכול להכיל יותר אנשים, אנחנו צריכים לראות בדיוק את הקונפיגורציה של הבמה, לא ברור כמה אלפי אנשים ייכנסו למרכז הירידים, האקספו של תל אביב, אבל לא מדובר בעשרות אלפים, זה ברור.
לא, אנחנו לא מדברים, בוודאי לא עשרות אלפים כמו שעשו מדינות אירופאיות אחרות, הייתה אפילו מדינה שהכניסה 40 אלף צופים לגמר האירוויזיון, אתם פחות מעשרת אלפים.
להבנתנו זה בערך המספר, נכון.
Okay, ואת זה אתם כוללים את גודל הבמה, זאת אומרת זה 9,000 כולל גודל הבמה, או שגודל הבמה יגנוב עוד כמה אלפים?
זה פחות או יותר המספרים האלה, אבל כשמדובר ב-9,000, גם 1,000 כיסאות לפה או לשם, זה מספר או היקף מאוד מאוד משמעותי. Mm-hmm. אין ספק שהאולם עצמו הוא משוכלל, והמשוכלל ביותר מסוגו במדינת ישראל, ומבחינת הפקה, מבחינת אקוסטיקה, מבחינת נראות, מבחינת זוויות צילום, מושלם. אם הוא היה גדול יותר, זה היה יכול להכיל יותר אנשים. אנחנו נערכים להקרנות במרחב הציבורי, ואין ספק שהדבר הזה של גודל אולם זה משהו שבאירופה כמובן ערוכים לו הרבה יותר בזכות האצטדיונים הגדולים שקיימים שם כמעט בכל עיר.
הבוקר דמרקר בכותרת הראשית שלו מפרסם לנו או מודיע לנו שעיריית תל אביב קיבלה מתנה בסך 100 מיליון שקלים.
אני לא יודע מאיפה הם הגיעו לסכום הזה, אבל אני חותם עליו. זה בהחלט מתנה ששווה הרבה מאוד למדינת ישראל, ואני רוצה שנייה אחת באמת שניקח את הדיון הזה למדינת ישראל. הולכים להגיע במאי אלפי אנשים. רק מטעם האירוויזיון עצמו מדובר על 3,000 איש במשלחות הרשמיות, mm-hmm. כלומר, זה אירוע בינלאומי מסדרי גודל שמדינת ישראל לא הכירה, אפילו כולל ביקור האפיפיור למיטב הבנתי. כל האנשים האלה הולכים להיות במדינת ישראל למשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, לטייל במדינת ישראל, להוציא המון כסף במדינת ישראל.
כן, בעצם מה שאתה אומר, איתן, זה לא משנה שזה יקרה בתל אביב, עדיין הם יבקרו במצדה אותם אלפי אנשים, ועדיין הם יבקרו גם בירושלים וגם באילת.
1,500 עיתונאים צפויים להגיע, זה כמות סיקור מטורפת והזדמנות מטורפת למדינת ישראל להציג את הפנים היפות ביותר שלנו, mm-hmm. ועד כמה שאני מבין, יש התרגשות כללית בכל המערכות וכולם נערכים לדבר.
עד כמה לחצתם על העניין הזה שתל אביב היא עיר חילונית לעומת ירושלים הדתית יותר?
אנחנו לא לחצנו, אנחנו הדגשנו את הערכים של העיר, היה מאוד ברור מהשיחות שלנו עם האירופאים, שאחד הדברים שקסם להם ביותר, זו המערכת הערכית של העיר, עיר מגדלור שמכילה את כל הקבוצות, שמחבקת את כלל האנשים.
הם פשוט לא רצו את ירושלים, איתן. הם פשוט לא רצו את ירושלים. זה לא רק העניין של החזרות בשבתות וכאלה, הם פשוט לא רצו את ירושלים.
הם שאלו אותנו הרבה מאוד על התרבות הגאה בתל אביב, על המצעד הגאה בתל אביב, על הזרים בתל אביב, על המיעוטים בתל אביב, על הקבוצות השונות שחיות פה ביחד. זה אחד מהדברים שתל אביב מוכרת בזכותם בעולם, הם מאוד מאוד התעכבו על העניין הזה, והיה ברור שזה אחד הדברים שקוסם להם בעיר, אנחנו מאוד גאים בזה, ואנחנו דיברנו על העיר שלנו באהבה גדולה, כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותה, ואנחנו שמחים שהם נכבשו באהבה הזו.
3,000 חדרי מלון שיוכלסו על ידי, כמו שאמרת, גם כמובן משלחות מהעולם כולו וגם תיירים. כמה חדרי מלון יש בתל אביב?
בתל אביב יש 11,000 חדרי מלון, אבל צריך רגע להבין את המספר הזה בפרופורציה נכונה לתקופה. חודש מאי הוא החודש העמוס ביותר בשנה. בשנה האחרונה התפוסות במלונות תל אביב בחודש מאי, שזה החודש בו התקיים האירוויזיון, עמדו על 84%, שבגדול זה אומר המלונות מלאים. כלומר, הייתה פה א', התגייסות יפה מאוד של מלוני תל אביב, וצריך לשבח אותם, שהסכימו להעמיד בלוקים של חדרים לטובת האירוע הזה,
אוקיי,
שהם יכולים למכור את החדרים
אוקיי,
האלה.
אוקיי, אז בוא נדבר על ההגדרה שלך, הסכימו. אני לפני שידור ביקשתי מעומר המפיק שלנו, שיבדוק כמה יעלה חדר בבית מלון בתל אביב, בפונקט, בשבוע של האירוויזיון. $900 ללילה, הם הסכימו או שהם חונקים?
הדבר שנקרא מלון הוא סקטור שפועל בשוק הפרטי, והאנשים האלה שהקימו מיזמים במיטב כספם,
איתן.
ללא ספק, מוכרים חדרים במחירי השוק.
איתן.
אני אגיד לך אמירה כללית, ואותה צריך להגיד בהזדמנות הזו, ואני מקווה שמדינת ישראל תתייחס. התיירות במדינת ישראל עולה יותר מדי כסף. לשהות במדינת ישראל כתייר עולה יותר מדי כסף, וזה דבר שאנחנו מתמודדים איתו בעיר תל אביב יפו. אגב, זה נכון לגבי כלל הערים במדינת ישראל. זה משהו שאני חושב שהממשלה לא הקדישה לו עד הסוף מחשבה.
עזוב ממשלה עכשיו, עכשיו תל אביב, מה אתה אומר לוולפגנג מאיסלנד שרוצה לבוא לראות את האירוויזיון בתל אביב?
אחד הדברים שהם באמת אתגר מבחינתנו זה לינה זולה. אחד הדברים, וזה גם אגב דבר שאיחוד השידור האירופי התעכב עליו, אין לנו ממש מלונות זולים בעיר תל אביב יפו. רוב המלונות פה הם במחירים גבוהים. התרבות הזו שאתה נוסע לאירופה לעיר ויכול למצוא המון חדרים ב-80 יורו ללילה או ב-100 יורו ללילה כחלק ממצאי מאוד גדול, זה אחת האתגרים שלנו כיעד.
אז מה תעשו? אז מה תעשו, איתן, דה פקטו?
תראה, יש את הנושא של המלונות ויש גם את הנושאים האחרים. אנשים מוצאים דרכים ללון בתל אביב בכל מיני צורות כאלה ואחרות. אנחנו ידועים כעיר שיש בה פריחה של אירוח שיתופי ו-Airbnb על סוגיו השונים. זה דבר שהוא מהווה פתרון לסוג כזה של אירוע, ואין לי ספק שיהיו גם אנשים שינצלו את הפלטפורמה הזו. אין לי ספק שיהיו אנשים שישנו בערים שסובבות אותנו.
כן, כמובן שאנשים כבר יגלשו להרצליה ושות. כן, בוא נדבר על תחבורה.
שישנו בנתניה, שישנו בחדרה,
בוא נדבר על תחבורה, איתן. איתן, תחבורה, מה תעשו עם כל האלפים שיגיעו?
התחבורה, האתגר העיקרי היה הנושא של השבת, ופה היה ברור מהרגע הראשון, קווי השירות בתל אביב, שנוסעים בצירים המרכזיים 4 ו-5, פועלים בתדירות גבוהה ויפה מאוד גם בשבת, והכוונה שלנו היא להאריך אותם, כיום הם עוצרים ברידינג, להאריך אותם עד למרכז הירידים, וזו משימה פשוטה יחסית.
ומוניות ואוטובוסים, הרי לא מדובר רק על ויקנדים, לא רק על שבת מדובר בכלל, על היום-יום.
אנחנו כבר לפני כמה חודשים, כשנטע זכתה, והיה ברור שתל אביב מועמדת לרוח האירוויזיון, התחלנו בדיאלוג עם כל מיני גורמים, בין השאר עם המוניות. הנושא של מוניות הוא נושא שעולה באופן צבעוני ופיקנטי בכתבות על תיירות, אבל צריך להגיד, יש את המוניות המוסדרות בתל אביב, ששייכות לתחנות, ולהבנתנו הן פועלות באופן הגון, ויש את מה שקרוי החפרים, אנשים שפועלים, כמו בכל מקום בעולם, ולא פועלים נכון מול תיירים, ובכוונתנו לתעדף מאוד בכל מיני צורות את המוניות המוסדרות, כדי לדאוג למצב שתיירים יעלו על המוניות שגובות ממחיר כחוק ופועלות כסדרה.
ומה עם הישראלים שירצו לראות את האירוויזיון הזה? יהיה להם מקום? לנו יהיה מקום?
שאלה נהדרת. תאגיד השידור האירופי, שאני בחיי המקצועיים ראיתי מעט מאוד גופים שמתנהלים בסדר מופתי כמוהו, יש להם פרוטוקול מסודר איך מחולקים, איך נמכרים ולמי הכרטיסים, ואני בטוח שכמו שניהלו את התהליך עד עכשיו בצורה מופתית, ככה זה ינוהל גם בהקשר הזה.
איתן שוורץ, אנחנו כמובן נמשיך ונדבר עד חודש מאי, בוא נקרקר יחד. אני מודה לך מאוד שהיית איתנו.
תודה רבה, ידידי.
גם כן תרבות.
אמש בצוותא תל אביב הוצגה גולדה, הדיירת האחרונה, שנכתבה ובוימה על ידי יערה רייך. במרכזה ראש הממשלה לשעבר גולדה מאיר, שישובה בבית האח הגדול ועושה חשבון נפש עם עברה. מהיום הראשון לכהונתה, מלחמת יום הכיפורים והימים שאחר כך. בסיום ההצגה נשאה חברת הכנסת ראש האופוזיציה, יושבת ראש האופוזיציה, ציפי לבני דברים אודות המנהיגה. היא נמצאת איתנו עכשיו. שלום לחברת הכנסת לבני, תודה שאת איתנו.
שלום ובוקר טוב.
בראי מה שאנחנו יודעים על מה שהוביל למלחמה והדרך בה היא נועלה, בהינתן שאת ראש הממשלה באותם זמנים, את מצליחה למנוע אותה?
זאת שאלה לא הוגנת כלפי אלה שהיו בתפקיד בזמן אמת. אני היום יודעת מה הייתה המשמעות של כל פספוסי יושטת הידיים לשלום, וזה אני חושבת הפספוס העיקרי. אתה יודע, כשאתה נמצא כמקבל החלטות בקבינט, ובאים ראש אמ"ן ובאים גורמי הצבא ואומרים, זה המצב המודיעיני, מאוד קשה לך לבוא ולומר, אוקיי, למרות מה שאתם אומרים, אני מגייס מילואים, שזאת הייתה באמת הפשלה הנוראית לאותו יום. ואני גם בטוחה ש... כל מה שנעשה הרי נעשה בתום לב, במובן הזה שהשתדלה לעשות המיטב. החלק שהוא חלק שבעיניי אנחנו פחות שמים לב אליו היום, והוא רלוונטי גם להיום, כמה דברים. קודם כל ההבנה שהצבא זה לא הכל, וכשאתה צריך לקבל החלטות ביטחוניות, זה לא רק איזה כוח יבוא מאיזה כיוון, ולא רק אם יש לך מודיעין טוב, אלא איך אתה יכול לעשות שינוי מצב אסטרטגי בשני כלים, גם צבאי וגם מדיני. צריך להבין את תקופת האופוריה של אחרי מלחמת ששת הימים, תחושת מדינה חזקה ולא יקרה כלום.
אבל המציאות היא אותה מציאות. מקבלי החלטות יושבים בחדר, ואנשים חשובים אומרים להם דברים, וזה משאיר אתכם מקבלי ההחלטות עם מה בידיים?
קודם כל, כמי שהייתה באמת בכל הקבינטים, ועברתי גם מסעים ומתנים לשלום, וגם ניהלתי אותם, וגם קיבלתי החלטות, באמת גם מבצעים, גם מלחמות. החלק שחשוב ביום שיוצאים או מחליטים לצאת לקרב, זה שתדע מה הערכת המצב גם מבחינתך, ומה היא הגדרת הניצחון, ואיך אתה יוצא מהאירוע הזה, בהנחה שאתה זה שמחליט לצאת לקרב. במקרה של יום כיפור, אנחנו קמנו ביום הכיפורים לתוך כל האירוע הנוראי הזה, אבל החלק שבעיניי החלק הכי חשוב, זאת הסיטואציה שבה מתנהלים מגעים להגיע להסכם שלום, ובעצם ממשלת ישראל וגם גולדה, אני לא רוצה להגיד אטומה, כי היה בכל זאת איזה, כן, תגובה מסוימת, אבל אני חושבת שהחשש שלה מלעשות מהלך גדול, שהמשמעות שלו גם הייתה מטבע הדברים ויתורים גדולים, הייתה גדולה מדי, ותחושת הביטחון בכוח שלנו ושלא יהיה שום דבר אחר, הייתה במקביל גדולה מדי. וזאת הסיטואציה, חשוב לי להעביר את זה להיום. כי אין לי ספק שאם היא הייתה גם עושה את הצעד הזה ועושה שלום לפני המלחמה, הרי היינו, אתה יודע, אני הייתי צעירה, אבל אנשים לא יוצאים ומפגינים ואומרים זה סימן חולשה ומה הבעיה ובואו נשאיר את הכל. אבל מנהיגים צריכים לדעת שאם אתם לא עושים את הצעד הזה, שיש לו מחירים תמיד, אין כזה מצב של איזשהו סטטוס קוו שאתם יכולים להמשיך ולנהל סכסוך פתוח, כי יום אחד זה מתפוצץ.
אבל כל הדברים האלה הם משענות על משהו שקרה רק לפני רגע. מלחמת ששת הימים נועלה בגלל משהו שקרה דקה לפני. מלחמת יום הכיפורים נועלה בגלל אופוריה שהייתה שנייה לפני. ככה באמת מנהלים מדיניות?
לצערי חלק, כן. והביקורת שלי היא פחות על אלה שקיבלו החלטות בזמן אמת, אולי לא עשו הערכת מצב נכונה, אולי באמת הסתמכו על משהו לא נכון. זה יש לי ביקורת, אבל אנשים טועים. ואין לי ספק שהטעות הזאת ישרה כל אחד מאלה שישבו בחדר עד יומו האחרון. הרוגים, בואו, מלחמת ששת הימים הרי השאירה שריטה איומה. אצל אנשים רבים ובמדינה. החלק שעליו אני כועסת, זה אותם אלה שיושבים בקבינט גם היום, יודעים למה זה יוביל, ובגלל חששות פוליטיים לא מקבלים את ההחלטות הנכונות. על זה אני לא סולחת. וזה דברים שקורים גם היום.
נדבר רגע על גולדה. את יודעת, ציפי, סקרים שפורסמו בשנה האחרונה, סקרים שדרגו את תפיסת האזרחים, את ראשי הממשלה בעבר, גולדה תמיד מגיעה אל המקום האחרון. את מבינה למה?
קודם כל, גולדה, מלחמת יום כיפור, זאת המלחמה שאנחנו מעדיפים לשכוח. הדבר השני, אני כן חושבת שזה קשור לזה שהייתה אישה. אני רוצה להזכיר שאריק שרון, שהוא אחד מראשי הממשלה המוערכים, גם על ידי כמובן, והיה לי הזכות לעבוד איתו, עבר פה את מלחמת לבנון הראשונה, ובערת אגב, כשהוא ביקש להיבחר לרשות הליכוד, אני אמרתי לו, לא יסולח לך. זאת אומרת, אמרתי לו בפנים. זה נשמע קצת, אתה יודע, לא נעים היום, אבל אמרתי לו, אתה נושא על גבך את הדבר הזה, ובכל זאת, אחרי שנבחר, אנשים שמו את זה בצד, הסתכלו למה שהוא עושה, את מה שהוא עשה בתוך נקודת זמן. אני חושבת שגולדה, בגלל שגם התפטרה בסמוך מיד אחרי המלחמה, וזה היה חלק ממהפך שקרה בבחירות שלאחר מכן, וגם נפטרה, כך שלא השאירה רק את הדבר הזה מאחוריה, שזה דבר אחד. הדבר השני יכול להיות גם, זה דבר שאני נזהרת מלומר אותו, אבל יכול להיות שלמרות שגולדה הייתה ראש הממשלה האישה הראשונה בישראל ובין הנשים הראשונות בעולם, וכאילו ישראל הייתה מאוד מתקדמת, עדיין בזווית הראש יש תפיסה של אישה, ראש ממשלה הזאת קשה לעיכול, למרות שהיא כבר הייתה שם.
אולי גם היחס לפנתרים, במיוחד בעשור האחרון שבו שיח הזהויות הוא במרכז השיח שלנו, הוא זה שעומד לרועץ מבחינת ניקוי הדימוי שלה?
קודם כל צריך לזכור שהטובעים לא נחמדים וכל הדבר הזה שבאמת ירדוף אחריה, רודף אחריה גם אחרי מותה, זה בוודאי נכון, אבל לא צריך להקל ראש. זה היה ממסד שלם שככה התנהג לציבור שלם. בוא, אני גדלתי בביתר עם באמת ילדי השכונות, בתפיסה שהממסד מתנשא על תרבות שהביאו איתם, על, זאת אומרת, הסיפור הזה הוא מתמקד במשפט אחד שאמרה ראש ממשלה אחת, אבל הוא נתן ביטא ממסד שלם מאז קום המדינה, שאנשים עדיין דורות, דרך אגב, מעבירים את זה גם מדור לדור לצערי, ויש גם על זה סיבוב פוליטי היום, אבל אני לא חושבת שזה קשור ספציפית לגולדה, למרות שהמשפט הזה זה המשפט שנשאר באוזן לכולם. אני חושבת שכל ראשי הממשלה, המפאיניקים, נמצאים שם, למעט, אני חושבת שמרבין ואחר כך ברק זה כבר פחות נמצא שם, כי הם היו טיפוסים אחרים, זה היה פחות הממסד המפאיניק, זה היה יותר אנשי צבא שהגיעו לתפקיד ונתפסו כצברים, וכבר פחות אלה שמנסים, אתה יודע, הממסד המפאיניק האשכנזי המוכר, שגולדה הייתה חלק ממנו.
מילה לסיום ברשותך, חברת הכנסת לבני, איך את תזכרי את גולדה מאיר דווקא יום לפני יום הכיפורים?
תראה, אין לי, אני חושבת גם עליה, לא רק עליה, ועל ראשי ממשלה שהיו צריכים לקבל החלטות דרמטיות, כמי שהייתה שם. אני מסתכלת הרבה פעמים בהרבה, אני רוצה להגיד חמלה, אבל בסיטואציה של הבנה. אני סיפרתי אתמול אחרי הכנס ש כשהיינו צריכים לקבל החלטה על הפצצת הכור בסוריה, וחשבנו שיכול להיות שאני דרדר למלחמה כוללת, אז ברק אמר לי, לפני שנכנסנו לחדר, היינו שלושה, תסתכלי למעלה, אין עכשיו אף אחד מעלינו. וזה אחריות עצומה, ואפשר לטעות. ואני חוזרת ואומרת, על טעויות אפשר לסלוח. אני לא אסלח למי שבציניות לא מקבל את ההחלטות הנכונות, ומשפט אחרון אחרון שגם
כן,
אמרתי...
כן, אבל רק שנייה ברשותך. כן. הטעות שלך היא הטעות ההיפותטית שלך, כן? הטעות ההיפותטית שלך זה לא הטעות ההיפותטית שלי. אני מקסימום יכול לא לפתוח
נכון,
מיקרופון,
נכון,
או,
נכון,
או,
נכון,
או לא להכניס נכון, שיר לא בוודאי, בזמן.
נכון.
הטעות שלך
גואל,
היא...
גואל, זה טעות ש... אנשים לא מבינים, אנשים רוצים להיות ראשי ממשלה, רוצים להיבחר, חושבים שזה סוג של קריירה שנייה, ונקבל את הכבוד ואת כל מה שנקרא מנעמי השלטון. זאת אחריות עצומה שראש ממשלה טוב לא יכול לישון בלילה, הוא צריך להבין את גודל האחריות הזאת, צריך לקבל אחריות, אסור שהאחריות הזאת תשתק מקבלת החלטות. אבל תקשיב, אתה יושב, וישבתי, קיבלתי החלטות, כל פתק שמגיע על כל הרוג, ובוא, מלחמת יום כיפור, זה לא יצליק להגיע. זה דבר שאתה חייב לקחת אותו בחשבון, את האחריות הזאת.
אז למה את רוצה את זה? למה אנשים כמוך רוצים את זה?
כי אני לא יודעת מה זה אנשים כמוני. אני יודעת מה נכון לעשות למדינת ישראל, ואני יודעת איך לעשות את זה.
למרות הפתקים.
בתחושתי, אני חושבת שאני יודעת מה לעשות כדי שיהיו פחות פתקים כאלה. אני לא מסתכלת על מבצע צבאי ככיף הקי. אני מסתכלת עליו כאירוע שצריך לעשות אותו, צריך להילחם בטרור, אבל צריך לעשות אותו במחשבה גם על ההישגים הנדרשים וגם על העלויות שיש לזה ועל המשפחות שיקבלו את ההודעות. והסך הכל הכולל הוא כזה מבחינתי שיש לי היום, בעצם רק אחרי שהייתי שרת חוץ ואחרי שעברתי את מלחמת לבנון השנייה, קיבלתי החלטה שאני רוצה להיות ראש ממשלה. לפני זה לא חשבתי את זה, לא הרגשתי את זה, ואפילו כשהייתה לי הזדמנות שאריק שרון נפל למשכב, בעצם נפל לגמרי, נעלה מחיינו, אני עדפתי, אני גם אמרתי לאהוד אולמרט, אתה ממלא המקום, בבקשה, אני רוצה להיות שרת חוץ, אני לא ניהלתי איזה קרב פוליטי כדי לקבל את זה, רק אחרי מלחמת לבנון אמרתי, אני יודעת גם לעשות את זה, ואני רוצה לעשות את זה, וזה חשוב לי לעשות את זה.
כי מה הרגשת באותו רגע? מה הבנת באותו רגע?
כי ראיתי איך במהלך המלחמה, השאלות שהיו צריכות להישאל לא נשאלו, נשאלו על ידי דרך אגב, כולל בערב היציאה לקרב מה זה ניצחון, כולל ההבנה שאנחנו צריכים לבחור בין אופציות גרועות, אבל לקבל החלטה איך אנחנו מסיימים את האירוע הזה. אני מאוד גאה גם בתוצאה שהייתה אחר כך, במובן הזה שבין אופציות של להשאיר את צהל עוד 20 שנה, שם כמו אחרי מלחמת לבנון הראשונה, או לצאת בלילה בחסות החשיכה כמו בשנת 2000, יצרנו איזה מהלך שהיה מהלך משלב צבאי ומדיני, ולא נכנעתי לפופוליזם. אני ידעתי שהציבור יחשוב שאולי צריך להישאר, אולי צריך להקות יותר, וקיבלתי את ההחלטה הנכונה, וידעתי שאני יכולה, לא רק שאני יכולה לעשות את זה, שיש כאלה שאני לא סומכת שיעשו את זה. וזאת הייתה ההחלטה האישית שלי. ולכל מי שנדמה לו שזה כיף להיות ראש ממשלה, אני מקווה שכל אלה שיהיו אי פעם ראשי ממשלה במדינת ישראל, לא יהיו כאלה שחושבים שזה כיף, אלא מבינים את האחריות, ויש להם איזה יעד, משימה, שהם רוצים ליישם בתפקיד. והרה האחרונה האחרונה, שגם אמרתי אתמול על הבמה, זה אפרופו גנרלים ונשים, כן, נשים גם יכולות לענות על הטלפון באמצע הלילה האדום, וגם לקבל החלטות, לפעמים אפילו עם זווית רחבה יותר מאשר רק אנשי הצבא, שעסוקים ככה בהקשר הצבאי, ולא רואים תפיסה מדינית במובן הרחב.
חברת הכנסת ציפי לבני, יושבת ראש האופוזיציה, אני מודה לך מאוד, גמר חתימה טובה.
תודה רבה וחתימה טובה שהיית איתנו. לכולם.
טקס פרסי האמי יתקיים בין שני לשלישי, זו ההזדמנות הראשונה שלנו למעשה לשוחח על המרוויחים והמפסידים. מי היא הגברת מייזל המופלאה שכתפה כל כך הרבה פרסים? איך תפקדו המנחים? האם הוליווד הצליחה סוף סוף לנצח את מחסום צבע האור? ואיך להזזל מנצחים הצעת ניסויים שהוגשה על הבמה החשובה בעולם, במה הוליוודית חשובה? נמצא איתנו איש כאן תרבות ליאור אברבך, שלום ליאור.
שלום גואל.
אז אנחנו נתחיל בעצם עם המנצחים הגדולים, ואנחנו צריכים להגיד שם אחד על השולחן שלנו, וזה משחקי הכס.
כן, תראה, אני חושב שמנצחת גדולה יותר ממשחקי הכס היא כמובן גברת מייזל המופלאה, סדרה של אמזון דווקא, שירות שבישראל אולי פחות חשופים עליו כמו של נטפליקס, אבל הוא גם קיים ופתוח לישראלים שמעוניינים לצפות. מדובר באיזושהי סדרה על עקרת בית יהודייה, סדרת ב-50s שרוצה להיות קומיקאית ופותחת בקריירה של קומיקאית. תראה, הכותרת הגדולה אם היית שואל את האמריקאי, מה הכותרת הגדולה של טקס פרסי האמי שהיה, כפי שאמרת, שלשום, אז זה diversity. זה היה העיסוק הבלתי נגמר, והשיח הבלתי נגמר על diversity, כלומר גיוון. זה היה הסיפור של מונולוג הפתיחה של המגישים מייקל צ'ה וקולין ג'וסט. זה היה שיר הפתיחה, נאמבר פתיחה. כולם חגגו והתגאו בכך שהמועמדויות הן מגוונות יותר מאי פעם. רואים הכי הרבה שחורים מאי פעם באמי, וכמובן לראשונה יש את סנדרה או, אישה אחת שמועמדת לפרס
שחקן...
כן, אסיאתית הראשונה שמועמדת לפרס השחקנית הטובה.
כשחושבים על הנתונים האלה, אתה כל פעם הלסת שלך נופלת. כאילו, איך זה הגיוני שרק ב-2018 שחקנית אסיאתית מועמדת לפרס?
נכון, בפעם הראשונה לשחקנית הראשית. עכשיו, כמו שתמיד, אתה יודע, בהוליווד מדברים על שחורים ואסיאטים, בסוף היהודים באים ולוקחים את כל הפרסים. עכשיו, יהודי שלוקח בהוליווד את הפרס, זה לא דייברסיטי. זה כבר, אתה יודע, מהם צריך לקחת את הפרסים. ובאמת אנחנו רואים, אנחנו, כי אנחנו ישראלים פרובינציאליים, ואנחנו מחפשים תמיד את שמות המשפחה היהודיים, והנושאים היהודיים, וזה כיכב בהחלט בטקס הפרסים הזה.
אתה אומר לי, אור, שבין ההצהרות הגדולות, טקס הפתיחה והמונולוג הפתיחה והכל, לבין התוצאה הסופית, הבדל של שמיים
מבין
וארץ.
מבין 26 פרסים אינדיבידואליים שחולקו, רק 4 חולקו לשחורים. בסופו של דבר, גם לא לשחורים, 3 לשחורים ואחד לשחקן שהוא חציו פיליפיני.
עוד 21 לבנים.
כולם לבנים לחלוטין. עכשיו, אתה יודע, באיזשהו שלב אתה יורה לעצמך ברגל, כשזה הנושא המרכזי של האירוע שלך, הדייברסיטי, אגב, לא מצוינות, דייברסיטי, הגיוון, אתה מנסה כל הזמן להוכיח כמה אתה אמריקאי מוצלח ומתקדם, בסופו של דבר... זה לא עובד.
אבל הם נוגעים בבעיה אמיתית שקיימת בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה. אם לא, אנחנו כבר יודעים באוסקר, כבר לפני שנתיים הם דיברו על כך שהאוסקר so white. הם מדברים על כך כיוון שהבעיה קיימת שם בתעשייה.
כן, זה התחיל באמת באוסקר של לפני שנתיים, שדיברו על הלובן המוגזם של המועמדים, ומאז כולם מנסים כל הזמן להוכיח שהם יותר צדיקים מצדיקים, עד שבאמת נשאלת שאלה עד כמה האיכות ממשיכה לשחק תפקיד מרכזי בבחירת הנושאים. כמובן שהדייברסיטי הזה גם דחק נושא אחר שדנו בו בשנים האחרונות, והוא המיטו. לא עלה כמעט לחלוטין בכל הטקס הזה עניין המיטו, בטח שלא דיברו על הסיפור של הרשת המתחרה, זה שודר ב-NBC, לזלי מונווס, נשיא CBS, מתפטר בימים אלה, בשל בחלק מגל המיטו, נשים מתלוננות נגדו, לא מזכירים את זה, ולו בשום דרך.
מעניין. עכשיו, אפשר להגיד גם הפער בין ההצהרות הגדולות לבין התוצאה, ראינו את זה בעיקר כאשר אותה גברת מייזל זוכה בכל הפרסים הגדולים, ואטלנטה השחורה, המוערכת, יוצאת בלי
אטלנטה,
כלום.
אטלנטה הייתה באמת את בחירת המועמדות, עם 8 מועמדויות, רק שנייה לאמריקן קריים סטורי, הרצח של ג'יאני ורסאצ'ה, עם 9 מועמדויות, וגם זכיות מאוד מעטות, אטלנטה לא זוכה בשום דבר, דונלד גלובר הגדול, באמת, ששנה שעברה גרף המון פרסים, והוא אחד ממחוללי ההייפ הגדולים ביותר בתרבות האמריקאית היום, יוצא ללא פרס, באופן די מפתיע.
אני חושב שטקסי הפרסים האלה ליאור תמיד נמצאים במין איזושהי בעיה מאוד גדולה. מצד אחד, אם יהיו הזוכים הברורים מעליהם, אז מה? נו, כבר ידענו שהם יזכו או הם זכו כבר בשנה שעברה, והם כל הזמן רוצים לחדש מבחינת הזוכים, אולי בגלל זה אטלנטה לא קיבל את הפרסים.
כן, זה ברור לנו לחלוטין, כמו בישראל, גם בחול, גם בטקס הפרסים, טקסי הפרסים החשובים בעולם, בסוף יש הרבה פוליטיקה מאחורי הקלעים, ויש הרבה סיבות ששמורות למה מצביעים ולא מצביעים. הרי תיארת לעצמך שסדרה כמו רוזן, שלדעתי הייתה מוצלחת מאוד, לפחות על פרס הכתיבה היה צריך להעניק לה איזושהי מועמדות, לא הייתה מומנת לאף פרס, פרט לפרס שחקנית המשנה ללורי מטקף, שאמרו גם המנחים, עצם העובד, תחשבו איזה שחקנית מופלאה היא, אם היא למרות כל מה שעובר על רוזן, מצליחה להיות מועמדת השנה. מי שלא יודע, כמובן, רוזן, אחרי התבטאויות גזעניות של רוזן בר, והסדרה ממשיכה, אבל בלי רוזן בר, שהיום אני קורא שככל הנראה יארגו אותה ממנת יתר, והסדרה תחזור עם, תחת השם The Conners.
בלעדיה.
משפחת קונור.
עכשיו אני רוצה בכל זאת לדבר מעט על משחקי הכס. הסדרה הזו זכתה כבר שנתיים ברציפות 2015 ו-2016. 2017 היא לא הייתה מועמדת כי היא לא הספיקה, עונה עוד לא שודרה למעשה, עכשיו היא זוכה עוד פעם. מה יש בסדרה הזו? ואני שואל מליבי, מה יש בסדרה הזו שאני לא מצליח להבין?
אתה לא מצליח להבין?
לא מצליח להבין.
תראה, קודם כל אני חושב שיש בה אושר הפקתי בלתי רגיל, זה דבר שבאמת לא היה עד היום בטלוויזיה בכלל, אנחנו מדברים באמת על קולנוע אדיר שנמצא על המסך, גם פירוטכניקה מדהימה, גם משחק נהדר. יש בה גם משהו, אם אני מסתכל על הפן החברתי התרבותי, ששובר מחסומים שכביכול אתה לא יכול לעשות בעולם האמיתי. כל מיני טבויים שמתחוללים שם, דברים כמו גילוי עריות, למשל. הזוג המרכזי של משחק הכס, הם אח ואחות. זה דבר שלא היית יכול לעשות בסדרה מציאותית אמריקאית טיפוסית. כלומר, בעולם הדייברסיטי האמיתי, שכולם שם הם עממים לא ברורים, מומצאים ושדונים וכדומה ומתים מהלכים, אין יותר דייברסיטי מזה, מתחולל שם משהו שאנחנו יכולים לזהות בו את עצמנו, גם לזהות דמויות, גם לזהות תאוות כמוסות, גם לזהות סטיות, גם לזהות כמובן מהלכים חברתיים של שילוב וחתירה לכוח וניסיונות לנצח דעות מוקדמות, כל הדברים האלה. צריך לזכור שמשחקי הכס בא לעולם במקביל פחות או יותר למד באותה תקופה אלה, שתי הסדרות הגדולות, ושתיהן מדברות גם על המקום של הנשים. הנשים הכביכול מושתקות, אבל שלוקחות לעצמן את הכוח וחותרות כדי להיות הנאמבר וואן.
אני טועה אם כל מה שאתה אומר הוא נכון, הוא גם נראה בעיניה של אותה גברת קונר שרואה את זה אצלה בבית בוויומינג, או אני לא יודע איפה.
החוכמה של סדרה מעולה זה שהיא יכולה לדבר בכמה רבדים. היא יכולה לדבר גם למי שפלצן כמוני שמחפש את הדברים האלה, וגם לאנשים שפשוט רואים פן אדיר וקרבות אדירים ומהלכי עלילה מפתיעים ובלתי צפויים, כל הדברים האלה יש במשחקי הכס, אבל צריך להגיד, רק שני פרסים הם כאילו לקחו השנה. שני פרסים, את פרס הסדרה הטובה ביותר, ופיטר דינקליץ' שזוכה בפרס השחקן
בפעם השלישית ברציפות. נדבר על האמריקאים, זה באמת נשבר לי הלב, כאשר הסדרה הכל כך טובה הזאת, הסדרה הטובה ביותר שאף אחד לא ראה,
כן.
אף אחד לא רואה את הסדרה הזאת, הגיע לעונתה האחרונה, זאת אומרת שזהו, לא תהיה מועמדת יותר אף פעם, ושוב לא מעניקים לה את הפרס, חוץ מאשר פרס אחד לשחקן.
כן, מתיו ריס לוקח את הפרס, מתיו ריס שהוא סקוטי בכלל, וזה דבר נהדר, אגב, תמיד לראות את הלא אמריקאים שעולים לבמה לקבל את הפרסים, ופתאום הם מדברים באנגלית האמיתית שלהם, והוא באמת שחקן סקוטי ותיק ואהוב מאוד, כן, והוא גם הכיר את אשתו
בסדרה,
והם בני זוג היום, ויש להם אפילו ילדה. אז הסדרה הזאת בהחלט הייתה סדרה שהביקורות מאוד אהבו לאהוב, והקהל אהב לאהוב באופן מתון, לא היסטרי, ובעדיין עובדה שהיא הצליחה, והיא נמצאה בסביבה כל כך הרבה זמן, במידה מסוימת, אם אני שוב אלך למקום החברתי-תרבותי, אנחנו מדברים על המלחמה הקרה, באמת בימים שבהם היא מתחדשת במידה כזו או אחרת בעולם, ואולי, אתה יודע, כשברגע שהמציאות עולה על הדמיון, כבר לא צריך את זה.
כן, קלר פוי. הכל נפלאה, גברת הכתר, המלכה הגדולה לוקחת את הפרס, זה הפתיע אותך?
הפתיע אותי שדווקא בגלל כל שיח הדייברסיטי הזה, שדווקא השחקנית הבחירה, וכולם היו משוכנעים שסנדרה או תיקח, וסנדרה או הגיעה עם שני הוריה, שבאו בבגדים קוריאנים מסורתיים, אבל קלר פוי היא פשוט מדהימה בסדרה המלכה, היא מגלמת שם את דמותה של אליזבת השנייה הנהדרת, באופן מדויק בעונה השנייה, אפילו טוב יותר מבעונה הראשונה, עם המימיקה המדהימה ויכולת הדיבור והאיפוק הזה. הדבר המדהים ביותר הוא שקלר פוי עוזבת את הסדרה, הסדרה ממשיכה בלעדיה, כבר בעונה שאנחנו נראה בשנה הבאה, שחקנית חדשה נכנסת לנעלי המלכה אליזבת, זה היה ידוע מלכתחילה, שכל אחת מהדמויות תקבל עונה שתיים, כי השחקנית צריכה להתבגר, והיוצרי הסדרה החליטו שהם שהם לא יאפרו אותה למחביר, והם ילכו לאליזבת מבוגרת יותר, ויוזב, אני חושב שאין דבר נהדר יותר מלעזוב בסיק, כי אין ברירה עם פרס, ואני מקווה מאוד שהיא תקבל עוד הרבה הצעות עכשיו.
ומילה לסיום, כאשר אנחנו מסתכלים על טקס פרסי האמי, איזה מין שנה טלוויזיונית אנחנו יכולים להגיד שהייתה?
משעממת. אני חושב שהייתה מאוד מאוד משעממת. לא היו בה הרבה חידושים יוצאי דופן. הדברים הבועטים שאנחנו ראינו לפני שנתיים ושלוש, שהתחילו אטלנטה ואינסיקיור, המקום הזה של השחורים החדשים, באמת השיח הדייברסיטי האמיתי, שפתאום אתה רואה דמויות שאתה לא ראית על המסך, כאן הייתה תעשיית טלוויזיה שחיפשה את מקומה בעולם הטראמפי. מה נכון, מה לא נכון, מצד אחד כל כך מלוקקים, מצד אחד כל כך this is us, וכל כך מנסים להיות משפחתיים, וכל כך לקרוץ ללבנים, אבל לא לזנוח את השחורים, ולהיות כל כך בסדר גם עם השלטון, ולהיות כל כך בסדר גם עם הציבור, וגם זו כבר דמוקרטיות ליברלית מעיקה הזאת של הוליווד.
וכשתפסת מרובה לא תפסת, במובן הזה.
בהחלט, ורק צריך להגיד עוד איזשהו משהו מאוד מעניין שקרה לראשונה, זה שנים ארוכות מאוד, HBO לא הייתה שיאנית המועמדויות לפרסים, הייתה לידה נטפליקס.
יחד באותו מספר.
23 מועמדויות לכל אחת מהרשתות, מה שמראה באמת על השינוי, על מגמה האמיתי שיש היום בטלוויזיה
האמריקאית. אבל גם כאן מדברים במונחים של עומק, תוכן, לבין סופרמרקט. זאת אומרת, מדברים על נטפליקס במובן שכמובן אם את עושה 500 סדרות בשנה, אז משהו יפגע, משהו כן. יצליח להגיע ולקבל פרס, לעומת ה-HBO שזה בוטיק של איכות קולנועית טלוויזיונית.
כן, גם נטפליקס טובים בבוטיק שלהם בסופו של דבר, וכמובן, אבל בסוף יש סדרות שאתה יכול לעשות רק עם אדג' מסוים ובמקום מסוים, ובסוף השאלה האם המבקרים מתחברים לזה או שהציבור מתחבר לזה. חשוב לי רק, דבר מאוד מעניין, זה היה אמי ה-70. מי שהפיק את זה, זה היה לון מייקלס, שמפיק את SNL, Saturday Night Live, הנהדרת. היה שם מעט מאוד נוסטלגיה. מעט מאוד נוסטלגיה, מאוד דיברו על עכשיו, כאן ועכשיו, כמובן כמה מערכונים קטנים, בטי ווייט המדהימה, בת ה-96, שהגיעה לבמה, זכתה כמובן לתשואות, וזה תמיד נחמד לראות אותה, כשהיא עוד נראית נהדר בגילה המופלג, וזה היה נפלא, ואני חושב שהרגע הכי מקסים בעיניי, היה בזכייה של הנרי וינקלר, על ברי. The Fonz, כן. מי שזוכר מ-Happy Days, בן 72, הוא היה מועמד לראשונה לפרס האמי, שהוא היה בן 27, ורק עכשיו הוא זוכה.
מה זה, 40 שנים? 50 שנים?
המון, וואו, המון זמן. ועכשיו הוא זוכה, וסוף סוף גם יהודי, שבסוף לוקח עם כל שיח הדייברסיטי, בסוף, נו, אין מה לעשות, כישרון זה כישרון. והוא זוכה, והוא מודל הציבור, ואני חושב שזה היה המקום המקסים ביותר של... של אתה יודע, בסוף הטלוויזיה האמריקאית בשביל כולנו, זה איזה זיכרון נוסטלגי, רחוק, והיום אתה ואני צופים בנטפליקס בסדרות בספרדית ובצרפתית ובגרמנית, ויש משהו שדואך אולי בתעשייה הגדולה בעולם.
מעניין. ליאור אברבך, איש כאן תרבות, אני מודה לך מאוד שהיית
איתנו. תודה, גואל.
כאן תרבות 104.9, 105.3 FM. מריה קלאס, במילותיה, שם של סרט יהודי על חייה של אגדת האופרה מריה קלאס. הוא יוקרן בבחורה בישראל במסגרת ערב מיוחד שיוקדש לה במוזיאון תל אביב ביום שבת הקרוב. במרכז הסרט ראיונות עם קלאס, ראיונות שמעולם לא התפרסמו, מכתבים וקטעים מתוך זיכרונותיה. איתנו עכשיו הפסנתרנית יעל קרת, שתנחה את הערב המדובר ותחבור לזמרות אופרה מקומיות שי בלוך ויעל לויטה, שיגישו קטעים ממורשתה של הדיבה. שלום ליעל קרת.
שלום גואל.
יעל, בואי נתחיל בזה שנשמע מעט מקולה של הדיבינה.
בשמחה.
לפני שאני אתחיל לשיר, אולי כדאי שאדבר. יעל, היא באמת הייתה גדולה מכולם, או שהסיפור האישי, הצעב אב, האונסיסי, הפך אותה לדבר, למטעם כזה שרוצים לדבר אותו?
אני חושבת שזה תמיד שילוב של כל מיני דברים, זה תמיד שילוב גם של היכולת וגם של האישיות, אי אפשר להפריד בין השניים. אני כן יכולה להגיד לך שגם בתור מישהי ששומעת וחובה אופרה כל יום, כל היום כמעט, בגלל העבודה שלי באופרה הישראלית, עדיין כל פעם שאני שומעת הקלטה שלה, יש משהו באמת מהפנט. גם אם אני מתעלמת מכל הדברים שמסביב, שבאמת היו פיקנטים, והיא באמת הייתה אישיות צבעונית מאוד גם מחוץ לבמה, אבל יש משהו בביצוע שלה שהוא באמת מאוד מיוחד בטוטליות שלו ובכנות שלו.
מה זה המשהו הזה? אפשר להגדיר אותו או שזה הג'נסקווה הזה?
תראה, אפשר לפרוט את זה לפרוטות מבחינה מוזיקלית וטכנית. אפשר להגיד מה מוצא חן בעיני מישהו אחד, שדרך אגב יכול להיות שמישהו אחר פחות יאהב, אבל אני חושבת ש... כמו תמיד כשמדברים על ביטויים גדולים ועל מבצעים גדולים, תמיד יש איזשהו אלמנט שהוא קצת מטאפיזי, שקשור לנשמה של המבצע ולחיבור שלו למה שהוא שר. ואני חושבת שאצל קאלאס זה במיוחד בולט, כי באמת אפשר להתווכח על הבחירות המוזיקליות שלה, אפשר להתווכח על הפרשנות שלה, אפשר להתווכח על היכולות המשחק שלה, אבל כמעט יש קונצנזוס לגבי האופן שבו היא מתחברת באופן טוטלי למוזיקה ומעבירה אותה גם לקהל באותו אופן, אני חושבת.
ובסרט הזה, מריה קאלאס, במילותיה, מה אנחנו מגלים או מה אנחנו מקבלים שלא ידענו עד קודם? הרי בכל זאת מדובר באחת מהאושיות המוסיקה המוכרות בעולם.
נכון, אז קודם כל אני חושבת שבגלל שהאישיות שלה היא כל כך מורכבת ואפילו קצת אניגמטית במובן מסוים, אז אנשים שמתעניינים בתחום ומתעניינים באושיות תרבות כאלה, הם קצת לא יודעים סובה ממנה. ועובדה שחוקרים ממשיכים לחקור אותה, אנשים ממשיכים לקנות את ההקלטות שלה, וממשיכים לצאת סרטים עליה, למרות שכבר יש תחושה שראינו הכל ושמענו הכל. הסרט הזה, הייחוד שלו הוא קודם כל בזה שהוא מראה באמת חומרים שעוד לא נראו, כל מיני קטעי ארכיון שצולמו על ידי חברים שלה, על ידי מכרים שלה, על ידי מעריצים פרטיים, הקלטות שלא נשמעו לפני כן, אז כן יש בו גם חידוש במובן הזה. ואני חושבת שזה שוב מאוד מעניין לראות בסרט הזה את דואליות של הדמות שלה, בין הדמות הציבורית, הפרסונה הציבורית, והמריה קאלאס האישית. אני חושבת שהיא מאוד ידעה להציג את עצמה, היא מאוד ידעה להתראיין, אבל מה שמעניין ברעיונות האלה, במיוחד דרך אגב ברעיונות שפה אנחנו רואים אותם לראשונה, מדי פעם מציצה האישיות האמיתית שלה, ככה מבצבצת מתחת לפני השטח, ולפעמים אתה רואה גם שהיא קצת נבהלת מעצמה, מהכנות של עצמה ברגעים האלה.
ומה מבצבץ באמת?
קודם כל העצבות שהיא חוותה במהלך החיים שלה על זה שהיא לא הקימה משפחה. זה מאוד בולט, זה נרטיב שבולט בכמה רעיונות שרואים לראשונה בסרט הזה. וגם באיזשהו מקום היא מביאה כמה פעמים בסרט איזשהו רצון להפסיק בעצם, רצון לחיות חיים יותר רגועים, יותר פרטיים, יותר נורמליים במרכאות. וכל פעם היא אומרת, הנה עכשיו הגעתי לאיזשהו מקום שאני יכולה רגע להירגע ולהפסיק, אבל היא לא מצליחה לעשות את זה, ואני חושב שזה אחד הדברים המעניינים בסרט, שהיא מדברת הרבה על גורל, שזה הגורל שלה, ונדמה שאצלה זה באמת אולי נכון, כי היא מביאה רצון להפסיק, ואיכשהו לא מצליחה. כל פעם חוזרת שוב לבמה, חוזרת שוב למוזיקה, עד היום האחרון שלה בעצם.
והזכרנו, או הזכרתי, את אונסיס, עד כמה זה מקבל מקום בכאבים שלה, בנפילה הגדולה שלה?
בסרט רואים את זה כנקודה כן משמעותית בחיים שלה, כשהוא מתחתן עם ג'קי קנדי, כן. ובאמת כצופה אתה חווה את שברון הלב שלה בצורה מאוד מאוד קשה ביחד איתה. יש כן איזשהו happy end לסיפור הזה, כי אחר כך הוא כן חוזר אליה לקראת בחיים שלו ושלה.
מי רוצה אותך בכלל? מי? תלך, תתקדם.
אז זהו, שהיא רוצה, היא רוצה, ודרך אגב, יש לה כמה אמירות בסרט שהן די, אפשר להסתכל עליהן כקצת אנטי-פמיניסטיות, במיוחד יחסית להלך הרוח שלנו עכשיו. היא מדברת הרבה על זה שאישה, המטרה האמיתית שלה בחיים היא בעצם לאהוב גבר, ולרצות אפילו גבר, היא ככה רומזת שם באיזשהו שלב. היא הייתה כנראה קצת מיושנת בתפיסה שלה במובן הזה. ואת יודע, מעבר לזה אפשר אולי להיות קצת רומנטיקנים, ולהאמין שהיא באמת אהבה אותו אהבה מלאה ושלמה, והסכימה לקבל אותו בחזרה, גם אחרי הסיפור הזה שמאוד מאוד פגע בה. היא מדברת שם על זה שהחברות שלהם הייתה חזקה יותר מכל דבר, אפילו יותר מהרומן שלהם. היא אומרת, הרומן שלנו לא הצליח, אבל הידידות שלנו הצליחה. אז...
מעניין. זה אז זה. נאמר שוב, כן. כמו שהתחלנו, מריה קלאס במילותיה, במוצ"ש הקרוב, נכון? ב-22, נכון. במוזיאון תל אביב. יעל קרת, אני רוצה להודות לך מאוד שהייתי תראה בוקר.
תודה רבה.
אל הנושא הבא שלנו. אם יש דבר טוב שקרה בזכות הרשתות החברתיות, זה ניחוס השיח. על ידי קבוצות שקולן הושתק עד כה. אחת מהקבוצות האלה היא הנשים הדתיות הפמיניסטיות, שעד לפני הרשתות החברתיות קולן כמעט לא נשמע, עכשיו קולן מזה שנים מקבל ביטוי. בספר חדש, הדתיות החדשות, מסרטטת הכותבת, העיתונאית חן ארצי סרור, את צורתה של המהפכה. היא נמצאת איתנו, שלום חן, תודה שאת איתנו.
אהלן.
קחי אותי רגע אחד במסע בזמן, רגע אחד לפני 2012, ממש רגע לפני שהמרשתת הופכת לחלק יומיומי של כל אחד ואחד מאיתנו. איפה נמצאת כל אחת ואחת מהנשים המופיעות בספר שלך? קולן לא נשמע.
זה נכון, אני חושבת שאפשר לחלק אותן בגדול לשלוש קבוצות, לנשים שידעות שיש, שמזהות שיש בעיה, שהן מאוד מאוד מתופקלות, ומנסות לפעול במרחבים המוכרים עד אז, שאלה בעיקר מרחבים ירושלמים מאוד מאוד אליטיסטיים, דרך ארגונים חברתיים, צריך לציין פה את ארגון קולך שהיה פורץ דרך, ובאמת זה דור המדבר, אלה נשים שחטפו נעצות וגינויים איומים, 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 על כל ניסיון לשינוי, וזה היה מאבק מאוד מאוד סיזיפי, היו שם מעט נשים, רובן אגב נשים לא מאוד צעירות, כלומר הן נושקות לסביבות גיל 40 והלאה, וזאת הייתה הקבוצה הקטנה. הקבוצה השנייה הייתה נשים צעירות שידעו להגיד היטב שהן פמיניסטיות ולהגיד שהן דתיות, אבל הן לא תמיד ידעו לעשות את הלינק. היה להם המון רגעי תסכול, אבל הרגעים האלה נשארו בבית, מה שנקרא. והם, אתה יודע, יכלו אולי לדבר על זה עם חברות. אני יכולה להעיד על עצמי שהכתובות העיקריות, כי לא היה לי כתובת, כי החברות הדתיות הלא פמיניסטיות שלי לא הבינו מה אני רוצה, והחברים החילונים שלי אמרו לי, אוקיי, זה פשוט, כאילו, למה את נשארת דתייה?
כן.
ספרי לנו מה משאיר אותך שם, וזה היה מאוד מאוד מתסכל. ויש את הקבוצה שנראה לי שהיא הקבוצה הכי גדולה, שהיא כזה יושבת על הגדר, והיא מזהה שמשהו לא בסדר, אבל לא מאוד יודעת לתת לו שם. ברגע שהדבר הזה מתפרץ ברשת החברתית, זהו, זה המון ואז, המון
ואז
המון...
ואז באמת מגיע צוקרברג, ומאפשר לכל אחת ואחת מהאנשים, או בכלל, כל אחד מקבוצות שונות, לכתוב מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, והן לוקחות את זה בשתי ידיים.
בצורה מדהימה, בצורה מדהימה. אני זוכרת שאחת מהמרואיינות ממש הגדירה את זה, היא אמרה, תמיד אני הרגשתי שאני משוגעת בודדת, ופתאום מצאתי את קבוצת המשוגעות הבודדות. ובאמת ההתרגשות הזאת בלמצוא עוד נשים שהן דומות לי, שהן לא דוקטוריות, והן לא איזה, לא, תמדו מגדר באוניברסיטה, או עולות לתורה, או יוצאות ארצות, כאילו, תפוצת יהודה ארצות הברית, אלה נשים שדומות לי ומנפחות ביד חופשית תסכולים שהם כל כך כל כך מוכרים לנו מהיום יום, זה כוח אדיר, כלומר זה לא רק עניין של אמפתיה או של תחושת שייכות, אלא זה ממש מניע לפעולה בעולם, והמון תהליכים שכבר היו קיימים בשטח, אבל היו מאוד מאוד בוסריים, פתאום קיבלו כוח. אדיר, 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 אדיר.
ואותם נגיד, אותם נגיד רבנים או אנשי, או אלה שעמדו בראשי הקהילות, הם הבינו מה הולך ליפול להם על הראש, או שהם חשבו שנוע הדבר הזה של צוקרברג ייעלם לנו מהעין?
תראה, בהתחלה הייתה התנגדות מטורפת. ממש, מה שהיה זה פשוט העצה מדהימה. מהרגע שהקבוצה הראשונה נפתחה, הצטרפו אלפי נשים בבת אחת, ופשוט שתפו את הרשת במאות רבות של פוסטים, שלא לומר אלפים בחודש. אז המגזר לא יכל להישאר אדיש, מהר מאוד זה הגיע גם לקבוצות השמרניות, והם מבחינתם ניסו מאוד לעשות דלגיטימציה. הבעיה היא שזה מאוד מאוד קשה לעשות דלגיטימציה לנשים שהם איתך בבית הכנסת, שהם לומדים, הילדים שלהם לומדים עם הילדים שלך בבית הספר.
אולי, זה כן, אולי אתה כן יכול לעשות את זה, אבל לא כשזה אחת ועוד אחת ועוד אחת
בדיוק,
ועוד
בדיוק,
אחת.
בדיוק, לא בכמויות כאלה, ואני חושבת שהיום אנחנו במצב שבו רוב הציבור נמצא באיזשהו קשב. גם המתנגדים הגדולים מנהלים איזשהו דיאלוג עם הפמיניסטיות הדתיות. גם אם זה דיאלוג כועס, גם אם זה דיאלוג, יש שם איזשהו קשב, ואנחנו גם רואים איך המון המון אלמנטים שהם נחשבים פמיניסטים דתיים הארדקור, פתאום מאומצים על ידי מאומצים על ידי השמרנים, רק שהם לא קוראים לזה פמיניזם. פתאום לימוד תורה ברמה גבוהה לנשים, זה משהו שאנחנו יכולים למצוא גם אצל שמרנים, אבל הם לא יעידו שזה בזכות אותן פמיניסטיות שנשכבו על הגדר, והפכו להיות פוסקות הלכה וכו' וכו'. המאבק באלימות מינית למשל. ואני ממש זוכרת שזה עוד לפני עידן המיטו, שהפמיניסטיות הדתיות יצאו נגד אלימות מינית והשתקה בתוך המגזר, ועשו להם את המוות, ממש את המוות, במיוחד בתוך הבית היהודי, ולא רק. והנה היום פתאום אנחנו רואים יותר סדנאות למודעות, ויותר שיחות, ויותר רבנים שמדברים על זה, והקשר הוא קשר ישיר, כלומר ההשפעה היא לא רק בתוך הקהילות.
אבל אותו עיסוק במיניות, ונדבר רגע על דווקא ספציפית על זה, אבל בנקודה שאת העלית, הוא מגיע לאיזשהו שיא, כאשר פתאום בוכריס נמצא במרכז, ואז זה בשר מבשרה של הקהילה עצמה.
נכון, נכון, אז היו לנו כמה סמלים כאלה, בוכריס הוא הסמל הצבאי, באמת הקצין הדתי שהגיע הכי רחוק והיה מיועד לרמטכ"לות, והפיצוץ הפרשה שם מייצר קרע אדיר, לצערי הרב ציפוף השורות סביבו היה נורא, והיום לא רק במגזר הדתי-לאומי, אנחנו ראינו את זה בכלל בגוורדיה של יוצא צבא, של גברים וכו' וכו', ושם האנשים הדתיות השמיעו את הקול שלהם בצורה מאוד מאוד מרגשת, אני זוכרת אפילו את ההשטג ששרון מייבסקי, אחת הפעילות המרכזיות בקבוצות, יצרה, מצופפות שורות. דווקא בהפוך על הפוך, לא האליטה מצופפת שורות, אלא אנחנו, הנשים הפשוטות, באות ואומרות למתלוננת שעברה גיהנום עלי אדמות, אנחנו מאמינות לך. והדבר הזה פתאום מוביל לגל של וידועים ברשת של נשים שעברו דברים איומים ונוראים, ומבקשות לתת לזה מקום, לתת לזה שם והכרה. וזה דבר פשוט מדהים, באמת. זה נראה לי אחת המהפכות הכי מרגשות.
העיסוק במיניות, זה ה-last frontier, או שיש עוד גבולות אחרות, גבולות אחרים שצריך לכבוש?
תראה, אני חושבת שקודם כל, כל התפיסה של גוף השתנתה מקצה לקצה. בגדול, נשים דתיות עד החתונה שלהם הם בני אדם נטולי גוף. פשוט ממש ככה, אנחנו גדלות בלי שום תפיסה של נפש ששוכנת בגוף. ופתאום בחתונה אנחנו מתחילות לדבר על הגוף שלנו או בשפה הלכתית או בשפה רפואית, בשום צורה לא בשפה של מה נעים, מה טוב, מה מתאים לי. וגם זה קורה ברשת החברתית, פתאום נשים דתיות מתחילות לדבר על מיניות, לדבר על הגוף שלהם, בשפה שהיא לא שפה רחובית, אבל היא גם לא שפה הלכתית או שפה רפואית, אלא שפה נקייה ששמה מקום ודגש על המיניות של נשים, ושואלת את השאלה אולי קצת מתבקשת וילדית, מה בא לי, מה מתאים לי, מה נכון לי. השאלות האלה הן פורצות דרך, כי זה כמו להדליק אור בחדר חשוך שנמצאות בו גם נשים בנות 12 שעכשיו מתחילות את דרכם כנשים, וגם נשים בנות 40 ו-50 ו-60. כשנשים עולות פעם ראשונה לתורה, ואתה רואה את הסבתא בת ה-60 בוכה, ואת הבת שלה בת 40 בוכה, ואת הילדה לא מבינה למה הן בוכות, כי בשבילה זה כבר מוכר, כי כבר זה השנה השלישית שהן עולות לתורה, זה נורא מוחשי. אבל במהפכה של הגוף אנחנו, ודברים שקורים בבית, פתאום נשים אומרות, אני מדברת עם הבת שלי, אני מסבירה לה על הגוף שלה, אני חוגגת איתה את הגוף שלה, היא פתאום, אני כתובת בשבילה, היא חוזרת אליי עם שאלות, ושלא נדבר על מה שקורה אצל הבנים, אתה יודע, פתאום גברים רואים שאנשים שלהם כל כך מפותחות בתחום, ומתייעצות ולוקחות טיפים וכו', הם מרגישים מאחורה, אז הם אומרים, אוקיי, אולי גם אנחנו כגברים דתיים צריכים להתחיל לדבר על המיניות שלנו, ולא רק להישאר בדמות או הגבר גבר, או התלמיד חכם, ולייצר מודל שמתאים לנו, ואולי יותר מורכב.
ואולי שאלה לסיום, חן, גם את אישה דתית, איפה המהפכה הזאת תפסה אותך?
תראה, הכתיבה של הספר היא כתיבה מאוד מאוד אישית. אני גם ככה ציינתי את זה ממש בהתחלה. אמנם אני עיתונאית, והספר באמת בנוי בצורה של רעיונות ושל כתיבה עיתונאית, אבל אני מגדירה את עצמי כפמיניסטית דתייה, ואני חושבת שלקח לי כמה שנים טובות להגדיר את עצמי ככה ולהכיר בזהות הזאת בזכות הרשת החברתית, ואני באמת חושבת שזה תנועה של גאולה, כלומר, בדיוק כמו שהלאומיות באירופה
הגיעה לנו את ה... מה שמעניין אותי לדעתכן זה איך היה נראה העולם שלך, איך החיים שלך היו נראים לולא אותה מהפכה.
אני אגיד לך בכנות, אני זוכרת את היום שבו אני ראיתי דף גמרא לראשונה בחיי והתחלתי ללמוד גמרא לעומק, והיה בגיל המופלג 23 אם אני לא טועה, ואני חושבת שמה שהיה קורה עם אלמלא המפגש הכונן הזה עם הלימוד ההלכתי המעמיק, עם העולם של הפמיניזם הדתי, אני פשוט הייתי אדם פחות דתי, או שהייתי אדם שהוא דתי חברתי, או שהייתי עומדת תלשית, אני לא הייתי שורדת בתוך המסגרת הדתית עם התסכול שלי כאישה. ברגע שמצאתי את הנתיב הזה, אני יכולה להגיד שאני דוסית הרבה יותר טובה, הרבה יותר קל להיות אדם דתי, מאמין, פועל בתוך העולם הדתי וכו'.
הדתיות החדשות, חן ארצי סרור, אני מודה לך מאוד שהייתי איתי הבוקר.
תודה רבה, להתראות.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד העסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.